מתוך כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר רש חפי, להגביה את עצמו. אי אפשר להגביה את עצמו ממעלה העיגול שלו, לכן האדם מוכרח לנוק מתוך הסביבה שלו, ואין לו שום עצה, אלא דרך תורה והגיעה רבה. לכן, אם האדם בוחר לעצמו סביבה טובה, אזי הוא מרוויח זמן והגיע, יען שהוא נמשך לפי הסביבה שלו. שוב, אי אפשר להגביה את עצמו ממעלה העיגול שלו. לכן האדם מוכרח לנוק מתוך הסביבה שלו, ואין לו שום עצה, אלא דרך תורה והגיעה רבה. לכן, אם האדם בוחר לעצמו סביבה טובה, אזי הוא מרוויח זמן ויגיע, יען שהוא נמשך לפי הסביבה שלו.
אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה ש כלי להשגת הבורא, שזה כל המטרה שלנו, היא חיבור בינינו. משיגים את הכלי הזה בחיבור, שהבורא לא מתגלה בכל אחד, אלא באיזה מידת עוצמה, בכוח ועוצמה בכמות, כמותית ואיכותית, בקשר בינינו, אם אנחנו מגיעים לקשר הנכון בינינו, באותה התכונה, באותה באותה איכות, כמו שהתכונת הבורא, אז לפי זה אנחנו מגלים אותו. לכן כל העבודה שלנו היא לגרום לחיבור. ודאי שאנחנו לא מסוגלים את זה לעשות לבד, אלא על ידי המאור מחזיר למוטב, אבל במידה שאנחנו מגיעים לחיבור הנכון, כך אנחנו מגלים את הבורא. זאת אומרת, כבר משיגים את מטרת הבריאה שלנו, שנמצאים מצד הכלים, היינו מצד הרצון, באותו סוג הרצון, באותה מידה, באותה תכונה, כמו הבורא, וכך משיגים אותו לפי הגילוי של התכונות שלנו, של עצמנו. כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. זאת אומרת, אני לא מגלה אף פעם אותו, אני מגלה את התכונות שלי, שהם הגיעו להזדהות עמו. מאיפה אני יודע שהגעתי לזה? אני מרגיש בתכונות האלו שהגעתי לחיבור מסוים עם הסביבה, אני מרגיש בתכונות האלו גילוי שלו, מין התרגשות מיוחדת בתוך הרצון המשותף שגיליתי עם הסביבה. לכן הכל הוא נקבע לפי אותה מידת הרצון משותף, קשר משותף, איכות, מה ש השגתי. ולכן כל המטרה שלנו היא מוגדרת להיות כאיש אחד בלב אחד. ואם אתם רוצים את זה לעשות, אומרת תורה או בורא, אז אני עוזר לכם במאור המחזיר למוטב. זאת אומרת, באיזה כוח מיוחד שיעזור לכם, שיבנה אתכם בצורה נכונה ביניכם, ואז אני בכם אתגלה. לכן כותב כאן בעל הסולם שאי אפשר להגביה את עצמו מעל העיגול שלו. מה זה מעל העיגול שלו? קודם כל, אדם צריך להבין שהעיגול הזה מוזמן. הוא מזומן. הוא קיים. הבורא מביא אותו לגורל הטוב, לעיגול הנכון לאדם, ואומר כך לך. והאדם צריך רק לעשות כל מיני השתדלויות ברגש ובשכל, להשתדל להיות עדין, להיות רגיש לכל אותם צורות החיבור שיכול לגרום לעיגול הזה מצד עצמו. ובוודאי שאדם צריך כאן לא לשכוח שהמצב שהוא מרגיש שבו נמצא הוא ונמצא העיגול הזה, היינו קבוצה שלו, זה מצב שהבורא מביא לו, המצב המקולקל בדרך כלל בכל מיני צורות, והוא צריך לא לשכוח על זה שעובדים עליו מלמעלה, מלמדים אותו, ודווקא בלימוד הזה הוא זוכה לשינוי עצמי. ולא שהוא צריך לשנות את האחרים, אלא גם כן לגרום לשינוי שלהם, אבל לא שהם צריכים ממש שינוי, אלא הם צריכים שינוי כמה שהם נמצאים בעיניו הדורשים שינוי. הם בעצמם נמצאים ככלי האידיאלי, המתוקן, אלה כל הפוסל ממומו פוסל בלבד. לכן כל העיגול שאדם לא יכול להגביה את עצמו מעל העיגול, הכוונה היא עד כמה שהוא מבין שעובד כאן מול הבורא, יש לו עסק עם הבורא, עם העולם אינסוף, שמתגלה בצורה מקולקלת מסוימת, כדי שהוא יטפל בעצמו, ישנה את עצמו, יבקש להתאים את עצמו לכל המצב הזה האידיאלי. שכן הכלי מחוץ לו והאור שבתוך הכלי כבר נמצאים בגמר התיקון, ובכלל לא היו אפילו מקולקלים שאפשר להגיד עליהם גמר התיקון. הכל זה כלפי אדם המשיג. לכן התנאי הזה שאי אפשר להגביה את עצמו מעל העיגול שלו, זה מדובר של על האדם שעד כמה שמשתדל לעבוד על עצמו, לא לתת לאור העליון לבלבל אותו, מסוגל לראות את המציאות בצורה הנכונה, אז לפי זה מתקדם. לכן האדם מוכרח לנוק מתוך הסביבה שלו, ואין לו שום עצה אלא דרך תורה ויגיעה רבה. זאת אומרת שהתאים את עצמו בצורה אידיאלית לסביבה שלו, בצורה כזאת הוא יוכל להתקדם כל פעם יותר ויותר. זאת אומרת, יראה שהכל נמצא בצורה מתוקנת, ורק הוא שצריך להתאים את עצמו לתוך המערכת הזאת השלמה. לכן, אם אדם בוחר לעצמו סביבה טובה, שהוא מרגיש שהיא טובה, שמוכן כל הזמן לראות אותה כדוגמה לעצמו, כמוכנה, אז הוא מרוויח זמן ויהיה. זאת אומרת, הוא לא צריך להגיע למצב שיגיע אור העליון לאט לאט ויגלה לו את כל ההסתכלות הנכונה, ומצד השני, האדם צריך לעבוד עם הסביבה, שהסביבה הזאת היא כל הזמן תשפיע עליו, תנענע אותו, תביא לו את התפיסה נכונה, גישה נכונה אליה, לסביבה עצמה. וכך, בצורה הדדית, כאילו שהוא מכניס את עצמו לסביבה, אז לפי זה סביבה עובדת עליו. אבל הכל זה עבודת האדם, או בצורה שהוא כביכול משנה את עצמו מעצמו, או שהוא משנה את עצמו על ידי סביבה. והאמת שלא זה ולא זה, אלה אך ורק לפי ההשתדלות שלו דרך הסביבה להגיע לבקשה לבורא, לאור המחזיר למוטף. שאלות? נש.
אפשר לשאול על סביבה של ה-99 שאתמול היינו בפעולה?
כאן זה לא מדובר עליה. חכה, כן. בנצ.
אני לא הבנתי את ההבדל בין סביבה ולעיגול. מה זה בדיוק? את התחומי ההשפעה שלהם, איך הם פועלים על האדם?
עיגול זה כבר שאדם קובע שזה העיגול שלי, שאיתו יחד אני מתעגל ומגיע להשתוות, לביטול, לאותה הצורה ש... לאותה הצורה שבה אני כן מסוגל לגלות את צורת הבורא. שאני מגלה, זאת אומרת, שאני הגעתי לצורה כזאת, להתאמה, למידת האדם שבי.
כן. מה הכוונה במילים שאדם לא יכול להרים את עצמו מעל העיגול שלו?
עד כמה שהוא בונה את העיגול שלו, הוא נקרא האדם.
אז מה זאת אומרת, אני לא יכול להעלות את עצמי מעל, מה זה? מה זה ההגבלה הזאת?
כי אתה לא, מי אתה? אתה, ברוחניות, זה מי שבונה את העיגול, מי שבונה צורת האדם, שאתה לוקח סביבה, שהבורא אומר לך, קח לך, הוא מביא אותך למשהו, ואתה לוקח את זה, הוא הופך להיות לעיגול. הוא עיגול שאתה מגיע להיות כאיש אחד בלב אחד.
ומה זה סביבה? סביבה זה המצב ההתחלתי?
הסביבה זה שאתה לוקח את הדברים האלו ש... הבורא מביא לך, כי הוא עושה את כל הצורה הזאת אדם והסביבה בהתאמה גמורה כלפי אותו אדם שצריך להשתנות, שצריך להתקן. והאדם שמתאים את עצמו להסביבה כל פעם יותר ויותר, שמבין שזו המעבדה שלו, אז הוא מבין שאם הוא מגיע לעיגול בסביבה הזאת, זו צורת התיקון שלו.
אז מסביבה צריך לעשות עיגול, זה בעצם המשוואה?
כן, תמיד כך. שאלת אז, במובן מה אתה שואל? כן, האם צריך לעשות מסביבה עיגול? כן. זה נקרא להיות כאיש אחד בלב אחד. צורת העיגול היא צורה אידיאלית. מבטא בעצמה את כל השוויון והאיכות, התכללות וכן הלאה. שלא אתה נכלל בהם בלבד, אלא אתה גורם, יש לך תרגיל הדדי, אלא אתה גורם להם שהם גם כן התכללו ביניהם ואיתך. יש כאן עבודה. אמנם שהם מתוקנים, אבל כלפיך אתה רואה אותם מקולקלים, אז אתה צריך גם כן לגרום להם, נגיד, דוגמאות איך לעשות את זה. כן, נגיד, החברים נופלים בעיניך, עושים כל מיני פעולות לא הגונות, לא טובות וכן הלאה. אז אתה צריך להבין שזה הכל כלפיך מופיע, ולא שזה באמת נמצא כך, כי העולם הוא עולם המדומה, או מתוקן או מדומה בקיצור. ואז אתה צריך לגרום כביכול להם להיות המתוקנים. אבל זה כביכול. אתה גם כן צריך כאן לראות שזה השפה שהבורא מדבר איתך. שכל הפוסל במה פוסל, הכל זה כלפיך. כן.
רב, אמרת בהכנה שגילוי בורא זה התכונות שלי שהגיעו להזדהות איתו.
כן, אתה מגלה את עצמך המתוקן, מגיע לך הידיעה שזה צורה המתוקנת, ואז אתה, הצורה המתוקנת הזאת שהשגת, מגלה כהבורא מתגלה לך.
והשאלה, מה זה להזדהות?
כי אתה לא יכול לתפוס שום דבר חוץ מצורה מסוימת של הכלי. שכלי נמצא בצורה לא מתוקנת, אתה מגלה את זה כהלא טוב, הלא גמור, וכשאתה מגיע לצורה מתוקנת, אתה מגלה את זה ככלי המתוקן, ואז אתה מזהה שזאת צורה מתוקנת או בורא. לכן זה נקרא בורא, שאתה לא מגלה משהו מחוץ לך, אלא בו לצורה כזאת שאתה הגעת עכשיו, אתה מזהה שזה בורא. זה מתגלה בתוך הרצון שלך, בתוך הבסיס, החומר שלך מקבל צורה כזאת. כן.
רב, את ההזדהות הזאת אנחנו יכולים לבדוק רק בחברה בינינו.
כן.
אז זהו, עכשיו לפני שנסעת הרב, היה שיעור מאוד מיוחד, לא רק אני אמרתי, כל החברים הרגישו ככה, והיה
התפעלות
על האחד, ואז נכנסת כאילו...
אני לא יודע, משהו עם סימן שאלה, בלי שיפור.
כן, אז איך עכשיו כאילו מבחינת התפילת רבים והאחד, כאילו איך אנחנו, ההזדהות היא קצת יותר פנימית, יותר קשה, איך
אנחנו... עזוב, אין דעת. שאלה צריכה להיות מוגדרת היטב. כן.
מה זה לפנות לבורא דרך הסביבה?
קודם כל, בפנייה צריכה להיות הבנה, הרגשה, התאמה בינך לבינו. כל פנייה היא... צריכה להיות מהודיה, מזה שאתה מכיר בגדלות שלו, שכל זה בא אליך בצורה מקולקלת בכוונה, כדי להגדיל אותך. כן. ולכן אתה מלכתחילה מודה לו על זה, שהוא ייצב את המצב, כדי לקדם אותך. זאת אומרת, איזה מצב שלא יהיה המצב הכי גרוע, אתה חייב להיות דבוק בו כבבעל התרגיל. כן? זהו. לא חשוב. אפילו חרב חדה, איך? מונח על צווארו, אל תתייאש מרחמים. זאת אומרת שכל זה משחק, אתה צריך להעביר את זה לצורה כזאת. זהו, שבכוונה ניתן לך כדי להגיע להזדהות עם הבורא, להכיר אותו כבעל המעשה, כבעל הפעולה הזאת, ההכנה הזאת, שאתה מקבל את זה, שאתה מתעלה מעל ההרגשה שלך, מפחד, מבולבל וכן הלאה, משתדל לזהות אותו שזה בא ממנו בלבד, שאין עוד מלבדו, וודאי שזה שלזהות אותה הצורה ולשחק נכון, זה אם אין אני למי לי, אתה לא משאיר לו את זה שהוא יפתור לך את זה, לא. לגלות את היחס הנכון מצדך, אתה חייב במאמצים מצדך, ובסוף אתה יכול, אתה צריך להגיד, אין עוד מלבדו. שכל ההתחלה, וגם תהליך שעשית במאמצים, וגם הסוף, זה הכל בא כבר ממנו והיה מתוכנן בצורה כזאת. אפילו שהצלחת או לא בדיוק כך וכך וכן הלאה. וכך אנחנו מגלים בכל המצבים שלנו את האיכות, שזה בעצם גם פעולה וגם תוצאה שעליה אנחנו כל הזמן צריכים לעבוד. אין חוץ מאיכות בעצם שום מטרה. כן, תרץ.
רב, ça veut dire quoi que tu transformes ton environnement en cercle?
מה זה אומר שאתה הופך את הסביבה שלך לעיגול?
שאתה גורם להם לאיזון, לחיבור ביניהם ואיתך, למצב שכל פרט נעלם, אלה נשאר רק כלל. כלל זה נקרא אחד מהרבה. כמו בגלגלי שיניים, אני לא יודע איך עוד להגיד, שכל אחד עד כדי כך משלים את השני, שאין משהו באף אחד שנשאר הוא אחרי השלמה. מה יכול להיות בגלגל או באיזה חלק, אם הוא מגיע להשלמה עם האחרים, שישאר לו משהו לבד? זה נקרא שיש לו חל, שיש לו איזה תכונה שבו מיותרת. אם הכל בא לחברה האינטגרלית, אידיאלית, שהיא מחוברת לגמרי זה בזה וזה בזה בזה בזה, אז נעלמים חלקיקים פרטיים בכל אחד ואחד, כי הכל חייב להיות מחובר עם האחרים עד בלי די, בלי גבול. כן.
Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux me donner un exemple d'essayer de s'élever au-dessus de son cercle?
אתה יכול לתת דוגמה על מה זה אומר להתעלות ממעל העיגול שלו?
לא, אין דבר כזה. איך יכול להיות שאדם ירגיש משהו מעל העיגול שלו? העיגול שלו זה נשמה שלו. חיבור שלו עם האחרים שבורא מביא לו, והוא מצליח להגיע לחיבור כזה שזה איחוד, ונעלם הוא ואחרים מדמויות הפרטיות שלהם, ואז כולם מקבלים דמות אחת, זה נקרא אדם אחד, שאדם הזה אחד זה צורת הבורא שמתגלה להם.
Mais c'est pas clair alors. Pourquoi je comprends toujours pas. Essayer de s'élever de son cercle. Comme ça veut dire que je me vois au-dessus du groupe. Est-ce que ça veut dire que je me vois au-dessus du groupe?
זה לא ברור. לנסות להתעלות ממעל האגוש שלו. מה זה אומר? אני מתעלה מעל הקבוצה?
כן, שאי אפשר. לא, כתוב שזה אי אפשר, ובאמת אי אפשר. בתפיסת המציאות. איך אני יכול לתפוס את המציאות אם לא דרך סכום הנכון, חיבור הנכון של הרצונות זרים, אגואיסטים, שמעל האגו התחברו ביניהם והגיעו לצורת החיבור היחידה כזאת המושלמת, בגלל שכל אחד משלים את האחרים. אם לא צורה כזאת, אז אין עיגול. לפי צורה, לפי החיבור ביניהם יש עיגול, לפי עוצמת החיבור כמה שמתגלה שם, לפי העובי שמתגלה יותר ויותר, הם צריכים להתחבר יותר ויותר, בפרטים יותר ובכמות הנתונים שמשלימים. כך הם עולים בסולם המדרגות. אבל יותר מעיגול אין מה לעשות. זאת אומרת, כל העבודה שלנו זה בעיגול, באיכות, וכל עוצמת ההשגה זה לפי עוצמת החיבור בעיגול. אני חושב שזה אפשר לתאר את זה לאדם שאפילו לא מבין ובכלל שום בכלום לא נמצא ברוחניות. יש לך תנאי כזה שאתה נגיד מגלה איזה תופעה בטבע לפי תנאים האלו וזהו, כמו שמדען שמגלה. תיאורטית אתה יכול להבין את זה. כן?
Donc petit à petit en fait ça veut dire que donc il y a deux transformations, donc je m'inclus dans ce, je transforme mon environnement en cercle et je m'inclus à l'intérieur, je fonds à l'intérieur.
אז יש שתי מעברים. מעבר הראשון זה שאני הופך את הסביבה שלי לעיגול, והמעבר השני זה שאני נמס בתוכה. מתקלל בתוכה.
כן, יש כמה גישות שהכל צריך לעשות. כן. אבל מתחילים מזה שכמו שהוא אומר בהקדמה לתלמוד ספירות אות ד', שהבורא מביא את האדם לגורל הטוב ואומר לך כך לך. ואם אתה לוקח את זה, זהו, אתה מתחיל כבר להתפתח. העיקר להיות בתוך הסביבה ולהבין שהבורא דרך הסביבה משחק איתך. הוא השותף שלך דרך הסביבה. ולהשתדל לא לשכוח את זה. אז אתה תקבל כבר בצורה נכונה את הסביבה. לא תזלזל, תהיה רגיש, תהיה דרוך לחיבור איתם, לעשות מהכל עיגול וכו'. ושאין בסביבה הזאת, אמנם שהמון אנשים, אין אף אחד שיש לו בחירה חופשית. אין. הבורא פועל דרכם עליך. אבל זה לא ל... נו, יש פה... כאן זה עבודה, בקיצור. כן.
Est-ce que les 99% deviennent aussi mon cercle?
האם ה-99% גם כן הופכים להיות העיגול שלי?
כן, רק יותר חיצון, משני. אנחנו עוד נדבר על זה, נעבוד על זה, גם אין לי כל כך מילים, כי אנחנו עוד לא התחלנו, ודברים האלה לא היו לפנינו בהיסטוריה. אפילו לא כתוב, כתוב רק בדרך ביתו, איך אולי הם מגיעים לתיקון. אבל הם גם כן עיגול, ואיך לעבוד עם עיגולים איתם, אנחנו עכשיו מגלים, אנחנו כותבים את החלק הזה במיוחד על ידי ההפצה שלנו. כן. משלימים את המקובלים הקודמים. כן.
אני רוצה לשאול על, לגבי זה שהבורא מביא את האדם לסביבה. מה קורה... כאילו עם השנים שכאילו שאדם לא מצליח להחזיק את זה שזאת הסביבה שניתנה לו והיא כבר לא עיגול עבורו, מה הוא יכול לעשות?
אז אני לא יודע, אני לא חושב שאדם צריך לחשוב על זה. זה לא ראיתי באף מקום. אם קורה כך עם האדם, ממש קורה כך שעושים איתו כך, מעבירים אותו מחברה לחברה, אז כנראה שכך צריך להיות. אבל הוא צריך ללכת לפי, כמו שכתוב, שבורא אומר כך לך, ולהשתדל לקחת. אלא אם כן, שיש כאן איזה מין פקודה, נגיד. כן? נו, איך... איך להגיד, אני יודע, או שי, נגיד. אני אמרתי לו, תעבור לכאן מהחיפה. אז זאת פקודה. או שמכניסים אדם לאיזה מצבים שהוא מעין ברירה, אבל לא שסתם בא לו. סתם בא לו לא יכול להיות, אלא הוא רואה, נגיד, שהתנאים ההם הם יותר נכונים להתקדמות, וגם כן אז יש לו... להתייעץ ולא סתם לעשות פעולות. אנחנו יודעים שישנם כאלה לפעמים שבאים כנגד כל היגיון ונופלים כאן עלינו מהקבוצות שלנו, מהסניפים שלנו, ואנחנו רואים שזה לא נכון, ואדם בעצמו מחליט. כן, צריכים לראות. כן.
אני שואל נקודתית על, על חבר שהמון שנים היה בדרך, ופשוט באיזשהו שלב, הסביבה מפסיקה לפעול, ואז אין כוח יותר להמשיך.
אין דבר כזה סביבה מפסיקה לפעול. אין. זה הרגישות שלו, הוא לא עילה לדרגה כזאת. אין דבר כזה. הבורא פועל כל הזמן, וכל הזמן מעורר אותו. כל יום נמצא, נשמע כל השם מהר חורף. אין דבר כזה. אלא אדם לא מספיק רגיש כל פעם. אין, לא מעלה רגישות שלו ולא שומע. אז הוא לא שומע מפני שהסביבה לא תומכת בו, לא עוזרת לו, כי הוא צריך להגביר את הקול של, את החוש שריה שלו דרך הסביבה, אבל הוא לא עשה את זה. אז הוא נעשה ממש כחירש. התדר, נגיד, עולה, והאוזן שלו לא מתחברת לאוזן הכללי של הסביבה, ואז הוא כבר לא שומע את התדרים האלו, לא מגיע אליו. אז הוא חושב שכבר הסביבה הזאת היא לא מתאימה לי, אלא הוא לא התאים את עצמו לסביבה. סביבה זה כמו מכשיר, ששם הוא מאבד את עצמו נכון, ואז יותר ויותר מתאים את עצמו לבורא. כן.
אז מה יצא לאותו מצב? כי פשוט מאותו רגע שאתה לא נמצא באותו תדר עם הקבוצה, אז אתה מפסיק לשמוע. את מתפתחת ביקורת.
אז אדם חושב שהסביבה לא מתאימה, שהבורא לא מתאים, שהמורה לא מתאים, שבכלל מה הם לומדים כאן. אתה רואה כמו אמנואל נגיד, כן היה, או משהו כזה, ועוזב. כן?
נו, אז בסדר, אבל אנשים לא רוצים ללכת, זה מדובר כאילו...
מה זה לא רוצים, אבל גם כן לא רוצים להשקיע. אף אחד לא זורקים. לא זורקים אף אחד. אני לא ראיתי דבר כזה. שממש... אלה נותנים לאדם תמיד מכשולים לפי יכולת שלו. ואם הוא לא מרכין את ראשו, אז עד גבול מסוים, ואחר כך בכל זאת, או שסביבה מתפטרת ממנו, או שהוא מקבל איזה גאווה או משהו שזה לא בשבילו, ועוזב. אבל אם לא נכלל בסביבה, אחד משניים. כן.
אז אולי זה עבודת הסביבה. אני לא מבין, כאילו, מי אמור לעשות את העבודה פה? הסביבה אמורה לעשות על אותו אדם את העבודה שכבר אמר, אני הלכתי? או אותו אדם, איכשהו צריכה לקום בו איזושהי התעוררות ולחזור? מה קורה? איך אפשר לעשות תיקון על אותו מצב? כי זה כאילו, לא יודע, למעלה מ-10 שנים בן אדם הולך בדרך, פתאום יום אחד ככה זה נחתך לך.
כן? אז מה?
לא, זה לא אז מה, כי...
מה זה נקרא, אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה? כן, כן, גם זה קורה. אדם מקבל הרבה התעוררות והכל, ונמצא, ומתקדם בקשר עם הבורא, ואפילו מגיע לאיזושהי עיירה קטנה, ואחר כך הכל נעלם. לא נתן יותר הגיעה, תשומת לב, לקדם את הקשר שלו. יש בזה הרבה מאוד פרטים, כמו בחיים שלנו, על כל דבר. נו, אז מה? אנחנו מדברים על הגורמים קבועים, באלף אופנים בכל אחד פועלים. אתה מגיע בטענה, אני הייתי מגיע בחרדה, בשאלה איך לעשות כך שלא יקרה לי. זה הכל. אז קודם כל פחד הזה חייב להיות כל הזמן, שבכל רגע זה יכול לי לקרוא לי. ממש כך. למה לא? ופתאום בא לי הרגשה, שיקרה, לא חשוב, מה שיהיה, יהיה. גם לפחד מהמחשבות כאלו, ועוד ועוד. עד שמגיעים לתוצאה טובה, עוברים כל מצב, כל מצב. אין אדם שלא עובר כל המצבים. כן.
להפך, כאילו זה רק, כאילו המקרה רק מראה עד כמה אין, אין לך לשום רגע ביטחון, כי נכון, בכל רגע יכולים לחתוך אותך מלמעלה.
כן, נכון, כי אתה צריך לפתוח את עצמך בבורא, אלא במי? אתה רוצה שיהיה לך ביטחון בתוך הכלים האגואיסטיים שלך, כי יפה מאוד בלבית.
אז מה כן אפשר לעשות, כאילו בשביל, מצד אחד אדם כן צריך איזשהו ביטחון?
רק להידבק לסביבה, לסביבה, למורה, לספרים, ולא לסמוך על עצמך באף נקודה אחת, כי אין לך למה לסמוך. טוב, כן חיים.
נתת לפני איזה יומיים בתשובה לשאלה של בנצי דוגמה שחבר'ה בחול הם כל הזמן צריכים לעבוד על חשיבות המטרה, כי אין משהו אחר שיחייב אותם לבוא לשיעור. ואנשים שנמצאים מולך כל יום בעצם באים כי מה יגידו החברים, ואתה תשאל איפה היית, כל מיני כאלה. עכשיו, אני תפסתי את עצמי במצב הזה, שאני מגיע בגלל חשיבות החברה, כי מחייבים, יש מסגרת וכל מיני דברים כאלה.
רגע, רגע. אתה מגיע בגלל שהם מחייבים אותך, זה טוב. או שאתה מגיע כדי שלא יגידו שאיפה היית.
התשובה השנייה.
טוב.
אז השאלה שלי, איך להפוך את זה?
גם זה טוב. בכל זאת סביבה מחייבת. אבל מחייבת שהיא משחקת על האגו שלי. כן.
כן, ברור שזה יותר טוב מכלום, אבל זה לא כמו להגיע בגלל חשיבות המטרה. אז איך מגיעים למצב שאתה נמצא פה, אבל אתה מגיע בגלל חשיבות המטרה?
זה גם תלוי בסביבה. זה מה שהוא אומר, שאדם לא יכול להגביה את עצמו מעל העיגול. שאם אני גורם לסביבה שהיא כל הזמן תחזיק בחשיבות המטרה, אז גם כן ההשפעה הזאת היא תמלא אותי. איך אחרת? אנחנו צריכים לגלות שתלות ההדדית היא פשוט בכל דבר. תלות הדדית, זה שאין לי מה לחפש בתוך מסן שלי, בכיס שלי, בכוח שלי, במוח שלי. אין, רק אצלם. לא. אתה אומר, זה כל אחד מאיתנו הוא מחובר לאלף צינורות דיפוזיה. כמו תא, נגיד, שבגוף. ובלי שכל הגוף יהיה תא בקומוניקציה כזאת, בהתקשרות קבועה, נכונה, אין לך חיות, מאיפה? אם לא תקבל קשר נכון עם כל התאים האחרים שבגוף. לכן ככה אנחנו צריכים לזה אנחנו צריכים להגיע. איך אחרת אתה תגיע כאיש אחד בלב אחד? בינתיים מלמדים אותנו שאתם לא תקבלו כלום אם לא תמצאו נכונות להתחבר. אנחנו בינתיים נמצאים בשלב הזה של הדרך. ותראה כמה זמן, הקוקו בא אליי בתעדה, 10 שנים? נו, אז מה שעשר שנים? מה, אני אשם שאתה תוך 10 שנים עוד לא גילית שהחברה משפיע עליך באלף צנורות, וכל האלף צנורות אתה חייב לחבר אליך בצורה נכונה, בצורה הדדית איתם, ואז בתנאי הזה בלבד אתה תתחיל להרגיש את החיות רוחנית. זה נקרא להיות כאיש אחד בלב אחד. תחברו כל התאים יחד, ואז כל תא ותא שהיא מתה ברוחניות, כן? פתאום האוסף התאים מקבל חיות, יחיה. זה כל הסוד של החיים בתוך הגוף חי. מה ההבדל בין מת וחי? חליפת חומרים, איך להגיד? חילוף חומרים. זה שזה נקרא חיים. כן.
אמרת מקודם שאנחנו כותבים את החלק הזה, זאת אומרת את החלק החדש הזה של
ההתפתחות. אנחנו מוסיפים למקובלים הקודמים מתוך הניסיון שלנו שאנחנו כותבים, לכן כתוב כתוב הלוך לבך, זאת אומרת על הרצון. ואנחנו מפתחים אתכם את חוכמת הקבלה הלאה. תיקון העולם, חלק התיקון. הם כתבו כולם במקצת על זה, אבל בכמה שהם היו וגילו, אנחנו כבר עושים את זה במעשה. וכל האלו מצבים, ודאי, האמת שאנחנו נגלה שהכל נמצא שם, אצלם, אבל לא שזה גלוי ומפורט, כמו שיוצא לנו מהעבודה על עצמנו יום-יום. כן.
זהו, זה באמת, זה כתוב כאילו, איך, זה נמצא שם, זה נסתר שם, זה כתוב במקורות שלנו.
אחר כך מגלים. כי בכל העבודה שאנחנו עושים, היא נקראת עבודה ממטה למעלה. אז ישנם אותם השלבים רק בהתפתחות המדרגות ממעלה למטה. לכן כשאנחנו עולים, אנחנו מגלים, אבל אנחנו מגלים בכלים שלנו שאנחנו מכינים בלייתנו ממטה למעלה, שזה כבר נמצא בשורשים מלמעלה למטה. אבל אנחנו כותבים. אנחנו כותבים, מגלים אנחנו, מגלים אותם לעצמנו ולכל האנושות. זה ברור, תכתוב או לא תכתוב, לא חשוב, אבל כל אותם החלקים שיצטרכו לגלות את עצמם, לתקן את עצמם, הם יבואו אחריך וישתתפו במערכת שאתה בנית.
יש לכתוב, למשל, שעבדו על הפרויקט של זוהר לעם, אז עשו כל מיני תיקונים, הורידו נקודות, נשענו כאילו על מקורות. אנחנו עכשיו עושים איזושהי פעולה שאף פעם לא נעשתה, כאילו מקובלים תמיד היו ככה נסתרים, היו יושבים כן. שם במערות, אנחנו פתאום יוצאים ככה, כמו איזה שפיצים, רוצים לצאת בכל ה... ממש ככה בחזית של העולם להיות.
כן.
על בסיס מה, כאילו, איך כותבים, כאילו מה?
מתוך מה שעוברים. אנחנו עושים פעולות, הפעולות האלה אנחנו רואים שאפשר להתקדם כך, אפשר כך, אולי כך, אולי כך. גם כן כותבים כל מיני דברים שמתוך מתוך התיקונים שלנו הם יעלמו, יישארו רק, נגיד אם היום אנחנו נכתוב איך מתקדמים למצב כמו שהיום, עובדים עם הקהל החיצון, עם העבודה בינינו וכן הלאה, אז נכתוב נגיד איזשהו חיבור. בעוד כמה זמן, נגיד עוד חצי שנה, שנה, אז החיבור ההוא כבר לא יהיה רלוונטי, ויהיה במקומו חיבור חדש. עכשיו אתה יכול להגיד, מה זה, המצב הקודם הוא... הוא לא טוב היה, הוא לא היה לא נכון, הוא היה נכון לעת עתה, כמו לאותו הזמן שהיה, והיום חיבור החדש, ומחר חיבור החדש, ככה כל פעם. לכן כל מדרגה שאנחנו נמצאים בה, היא בהתפתחותה נראית שהיא כבר לא נכונה, שהיא לא טובה, שבהתחלה היא הייתה טובה מאוד, רצויה מאוד, אחר כך לאט לאט מגלים בה כל מיני חסרונות, כל מיני דברים, לא רוצים אותה כבר עד שנעשית צנועה ואנחנו ממש בורחים ממנה. זו דרך התפתחות, כן? ולכן אנחנו נכתוב הרבה הרבה דברים, וכל פעם הם היו בצורה יותר ויותר ויותר טובה, מבוררת. זו הדרך. האם הם כתבו כך? לא. הם לא כתבו כך. למה? לא הגיעו לבירורים האלה ממטה למעלה, כמונו. לא. אצלם הייתה דרך הייתה, הם גם כן היו בתוך קבוצה, בתוך כל הבירורים האלה, אבל לא במערכת הכללית. לא במערכת הכללית.
כי מצד אחד, כן. שאתה כאילו אומר, אני לא יודע מה יהיה בעתיד. זאת אומרת, אני לא רואה את לא שלא יודע מה רואה בעתיד. הרבה פעמים אתה אומר את זה שאתה לא יודע את
אם אנחנו נמצאים כל פעם במצב של בחירה, כן? בחירה חופשית, שאו החישנה או ביתו, או בדרך, כמו שאומר בעל הסולם, דרך ארץ, כן? בקף האמצעי, בין ביתו להחישנה מתקדמים, אז אני לא יודע באיזה צורה העתיד תתלבש, באיזה צורה אנחנו נגיע אליו. יותר מכות, פחות מכות. יותר איכות חיבור ההצלחה, או פחות. אני לא יודע. אם זה תלוי בכולם. כן?
זאת אומרת,
ידוע מהי המדרגה הבאה. אנחנו לומדים גם כן, זה עיבור, הנה כמוכין, זה ברור. כן? וכל אבל איך זה איך זה מתגשם? כן, אה? מתלבש בחומר, איך זה מתגשם? אני לא יודע. איך זה יתגשם כתוצאה מהעבודה שלנו? אני לא יודע. ניתן יותר עבודה יתגשם בצורה כזאת, ניתן פחות בצורה אחרת. אתה צריך, נגיד, להגיע מכאן לתל אביב. אז אתה יכול להגיע באוטו, באוטובוס, בסוס, על החמור, בצורה מקולקלת, מתוקנת, ובאלף צורות, אבל אתה חייב להגיע. ובהתאם לזה זמן, תנועה, סיפורים בדרך, אף אחד לא יודע. זה תלוי בך. אבל כשתגיע, תגיע. עכשיו, גם כן זמן לא ידוע. יכול להיות שאתה תגיע לשם, תעשה קפיצה כזאת באיזה מטוס קטן, כן? או אוטו שם, או לחמור, או אפילו חס שלום על קביים. נו, זה תלוי בך. אז מה רוצים? איך אני יכול לספר לכם? שאתה אומר, אני אומר, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני אומר ברצינות. אני לא יודע את השלבים הבאים, איך הם התגשמו. אני לא יודע. לכן אני אומר לכם, בואו נבדוק, נראה איך אתם מרגישים שם את הקהל הרחב, ומתלונן שאני לא מרגיש אותם מספיק. ואני נמצא בידיעה. אני יכול להגיד מה יותר טוב בכל מצב ומצב, לעשות ככה וככה. וגם כן יש כאלה מצבים שאני לא יודע. כי זה עד כדי כך תלוי בכם ולא בי, שאין לי ידיעה ברורה על זה. כן, זאת עבודה.
זאת אומרת, נזרקים הרבה רעיונות, ופתאום יש כזה כמו קליק, והחברה נכנסת אליו. זאת אומרת, זה ברגע שאתה מרגיש שזה נמצא בהתאמה לכיוון, נגיד, ירושלים, אנחנו נוסעים. זאת אומרת, ברגע שאתה מרגיש שזה נכנס איזשהו הילוך, אז אנחנו
צריכים לעשות, קליקים היו. זה ככה, זה בדרך כלל. כן, יעקב.
ורנר מנירנברג בגרמניה שואל, בקשר לחרב שמונחת על צווארו, זו הרגשה שמרגיש לפני כל כנס. כבדות, שנאה וגאווה, במיוחד כלפי החברים, אטימות. ואז הוא מבקש מהבורא שיעזור לו. האם זו לא תפילה אגואיסטית, ולמה הוא לא עוזר לו?
אני לא יודע מה, 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 מה בדיוק הבקשה שלו, אגואיסטית, לא אגואיסטית. אני לא חושב שיש בזה בעיה, אז אגואיסטית, נו, מה שיש, יש. אם אנחנו נחכה עד שאנחנו נבקש, לא מצד האגו שלנו, זה מתי זה יהיה. צריכים לצעוק כמו, כמו תינוק שצועק, דורש. העיקר לדרוש, בזה לפחות אתה מכיר שיש עליון, שאתה תלוי בו. בקשר לפני כנס, לפני כנסים, אני לא יודע על מה הוא שואל. אני לא מגלה באירופה בכלל שום רצון לשום כנסים, וחיבור, והתעוררות. מאוד מוזב. מאוד מוזב מאירופה. מכל אירופה. אלה פה ושם יש לנו כמה בודדים שבזכותם באיזה מקום לפעמים אנחנו יכולים לגרום להתאספות של כמה אנשים. אבל באמת היבשת הזאת היא מאוד מאוד חולה. זה לא שאנחנו צריכים לעזוב אותם. זה לא תלוי בי ולא אני רשאי כך לעשות. אני אבוא שוב ושוב וישתדל, אבל אני פשוט קובע מה שנקבע, שבינתיים אין התעוררות מהם, ואפילו היחידים שפה ושם פועלים הם היחידים, ואנחנו צריכים לחזק אותם כמה שאפשר. אני לא חושב ש אני לא חושב שהגיע עדיין זמן לאירופה, לא שהכוונה היא זמן מלמעלה, זאת אומרת, איזה כנסים, על איזה כנסים הוא מדבר, שמגיעים מכל היבשת כמה עשרות אנשים בקושי, אחרי שאנחנו מפצירים בהם וממש מושכים אותם. אין אירופה, בקצור, אירופה אין. דרום אמריקה, צפון אמריקה, רוסיה, כבר אין מה לדבר. אבל אירופה אין. גם אותם רוסים שהם עברו לאירופה, אחרי כמה שנים מקבלים אותה הצורה האירופאית, שזה צורה בימית, בקיצור. וזהו. וקשה לעבוד איתם. הם ממש נותקי מקבלים השפעה מהסביבה. לא שהם אשימים בזה, זה חוק הרוחני. מקבלים השפעה מהסביבה. לכן, אני לא יודע, נגיד, אנחנו מתכננים עכשיו כנס גדול בניו יורק, או כנס גדול בסן פטרבורג. כן? אז תראה מי יבוא לשם מאירופאים, אני לא יודע, או לכאן או לשם יכולים לבוא, לא יודע, לא נראה לי שיהיו שם יותר מבודדים. ככה זה עדיין, כל היבשת הזאת זו המצב. בקיצור, אני לא אומר שצריכים להפסיק לעבוד איתם, זה אף פעם לא נעשה, אבל אין אירופה. שהוא שואל בצורה כזאת, אני רוצה לשאול אותו איפה הוא ראה את זה, את אירופה הזאת. בשבילי היא לא קיימת בכלל במציאות, כאילו אינה על פני כדור הארץ. אם אנחנו מדברים על המצב הרוחני, הנה, אין. יש בודדים, ישנם בודדים. כן, נו, קוקה.
על השפעת הסביבה על האדם. מה עושה אדם שפשוט שקוע ברגש ובשכל שלו, והסביבה לא מצליחה להשפיע עליו? מה עושה עם זה?
אז מי ישפיע? אני לא מבין. אתה אומר מצב. האדם לא יכול להשפיע על עצמו, הסביבה לא יכולה להשפיע עליו. מה לעשות? אין מה לעשות. אין לכם, מה יש לך עוד? איזה גורמים? הבורא? אם לא מעוררים אותו, לא מי יודע מה יהיה. לפי התוכנית הכללית, אז אדם יתעורר. פעם, בטוח. אז הוא שייך בכל זאת לאיזה מערכת גדולה. המערכת הזאת היא מתעוררת, היא פעם היא צריכה להתעורר. הסביבה שלו היא פעם, מתישהו צריכה להתעורר. אז גם הוא יתעורר. מתי? עוד 200 שנה, נו. מה יש? כן?
אבל הסביבה כן התעוררה, הלכה אליו, רצתה לעורר אותו, הוא גם התעורר לרגע מסוים, אבל לרגע הבא שוב פעם נדלק השכל שלו, הרגל שלו, ונחתך.
נו, אז מה? מה אתה שואל?
אז אני שואל, איך אנחנו מצילים אחד את השני מעצמנו? כי זאת הבעיה הכי גדולה.
בהשפעת הגדלות, חשיבות של המטרה, של הבורא, של המורה, של התיקון, בהשפעת הגדלות, איש את ראיו יעזורו, במה יעזורו? בחשיבות המטרה, בגדלות המורה, בגדלות הבורא. נו, במה עוד? האדם צריך לראות משהו גדול לפניו, שזה מושך אותו, מחייב אותו, מפחיד אותו לפחות. נו. מה זה נקרא דרך הסורים? שמפחידים. מפחידים את האגו שלנו, הרצון לקבל הזה, הוא מאוד פחדן גדול, כי הוא רגיש. כן? לכל החוסר האור בו הוא מאוד רגיש. אז מתחילים לעקוץ אותו, לדקור אותו, ואז הוא מוכן לברוח, אין שום בעיה. כל הגדלות שלו, האדישות שלו, החשיבות שלו, האכפתיות שלו מיד נעלמת. תכניס לו ככה תקירה, אתה תראה עד כמה שנעשה רגיש, עד כמה שמיד מוכן לעשות כל דבר, רק לא לקבל אותו תקירה. אז תבנה סביבה שהיא תתקור אותך קצת, כל פעם יותר ויותר, זה נקרא קנאת אהבה וכבוד, מוצאים עודה מהעולם.
מה העצה שכל אחד יכול לעשות עם, כאילו, נגד עצמו? כי כאילו, אני מרגיש שכאילו שאני הוא האויב הכי גדול שלי בדרך. השכל שלי, הרגל שלי, הביקורת שלי על החברה. כל פעם כאילו, מה שיוצא ממני אישית...
הכי מועיל שאדם דואג לסביבה. זהו. הכי מועיל לו אם הוא דואג לסביבה. תיקח תפקידים, כל מיני דברים, תעשה מה שרק אתה יכול. תבדוק את עצמך בכל יום, האם אתה לא בורח מתפקידים שלך. לפחות. רק הלועיל זה המועיל. דאגה לאחרים, שבחנה. כן.
ואיך כאילו, לא יודע, איך בונים איזשהו צמצום על השכל? מה עושים עם השכל שמפריע גם כן בדרך?
שכל אומר לך שאתה תמיד צודק.
אז מה עושים נגדו?
אין מה לעשות. אין מה לעשות. גם כן אסור להראות את זה לאדם מבחוץ שהוא עד כדי כך טיפש שחושב את עצמו לחוקר ולחכם ומאמין לשכל שלו. אסור לדקור את זה כך בעיניו. חושב שהוא חכם, שיחשוב. לא שאנחנו לא רוצים, אני לא רוצה שיגלה את האמת, אלא אסור לי לעשות את זה במקומו. ככה זה. ישנם כאלו הבחנות שהם דורשים זמן ואין מה לעשות, עוברים עוד 10 שנים, אני אומר לך ברצינות, 20 שנה, ואז אדם מתחיל להבין, מתחיל להרגיש. כן.
אתה כל הזמן מספר לנו שגם אתה בתחילת הדרך גם כן רצית ללמוד, להיכנס לתוך הספרים, ללמוד אותם בעל פה. מה אתה עשית נגד השכל?
לא שמעתי הרבה דברים מהרבש. הוא רצה להגיד, אני לא שמעתי. אני זוכר שהוא אמר, אבל הליבי לא שמע. לא שמע. ממש. והוא גם כן אמר את זה בצורה כזאת שאחר כך אני הבנתי שאמר. כי זה היה ככה, בדרך. אסור להגיד בצורה ישירה. רק זה נקרא צער גידול בנים. שאתה נמצא, אתה אומר ואתה... ככה. ברב הפה, ככה. קצת. פה ושם. וכמה שאפשר, אתה עוזר בצורה שהוא לא יודע איך. אבל סך הכל אנחנו צריכים להגיע להכרה. הכרה זה עומק ההבנה של האדם פרטי, כל אחד ואחד. כן.
אז מה בכל זאת עשית בשביל לעבור מצורך בשכל, בידע והכל לצורך רגשי? צורך בהכרה, בהבנה. איך עשית את המעבר הזה?
חוץ מסייעתא דשמיא, לא יודע מה להגיד. אבל הייתי אומר כך שידעתי שאני חייב כל יום לעשות איזה עבודה. איזה עבודה. זאת אומרת, חייב משהו לעשות לחברה, לסביבה, למורה, משהו שזה שייך לתיקון הכללי, משהו לגרום לאנושות לכיוון זה. אני בניתי כאלו מערכות בחיים שלי שהם תמיד משכו אותי לעבודה. התחלתי לתרגם קבלה לרוסית, כתבתי הרבה, נו בקצור, מה שיכולתי. נו, וחוץ מזה הייתי מטפל בו. זה לקח לי כל יום הרבה שעות. 3 שעות בבוקר היינו לומדים בקבוצה. מ5 עד 8:30 בערב היינו לומדים גם כן בקבוצה. חוץ מזה, 4 שעות בבוקר הייתי נוסע איתו. לאיזה פארק, ים, לכל מיני מקומות. ופעם בשבועיים היו תקופות שהיינו יוצאים לטבריה ימיים, נגיד 3. אז זה הרבה שעות שהייתי עוסק לידו, למשהו. כך. בניתי, בעיקר בניתי, אבל יש לכם את זה, בניתי סדר היום ש... האלמנט שלא נשאר לי, לא נשאר לי זמן, כי בשמונה וחצי נגמר בתשע בעצם, זה יש, יש עוד מייריף אחרי זה. בתשע הייתי מגיע הביתה, ובאחד וחצי כבר הייתי מתעורר, כי בשלוש שיעור, שעה וחצי לפני שיעור, הייתי קם, הייתי מקבל תוש חם, הייתי קורא שמעתי, במחברת עדיין שצילמתי ממנו, הייתי עושה כל מיני פעולות כאלו, הכנה לשיעור. זה לא כל כך לפעמים היה עוזר, זה בהכנה אתה מכין, אחר כך אתה בא לשיעור, אתה נרדם. גם כן. אבל גם בשיעור הייתי כל הזמן ככה לידו, להביא קפה, להדליק סיגריה, איפה נמצאים, להפעיל טייפ, רשם קול, ככה כל הזמן הייתי מביא גם כן מגש עם קפה לכל התלמידים, לא רק אני, אבל בהרבה מקרים ככה. צריכים להשתדל. אנחנו מקבלים היום הרבה הרבה יותר הזדמנויות. הרבה יותר. לכל אחד ולכולם יחד. תראה איך הבורא מדבר איתך דרך כל מה שנעשה. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.